עירובין דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף למד ד', עמוד ב', במשנה למטה. נושאים משפחה, לשבות באיזשהו יישוב בצפון, שאחד מהשכנים יש לו צימר באותו יישוב, נתן להם רשות, לכו לשם שבת, כל המתנגים בשבת המלכה יזכו לרוב שמחה. והנה, מתארגנים, מזוודות, מאכלי שבת, ויוצאים לדרך שעות ארוכות, ממש קצת לפני כניסת השבת, נכנסים לתוך היישוב, שמים את דרכם, את פעמיהם, הישר אל אותו צימר, יוצאים מהרכב, לוקחים את ה... באים לקחת את המפתח בשביל לפתוח את הצימר, והנה מגלים שאין להם מפתח. אומר רבא בר אבונה במסכת שבת דף למד א', זה בדיוק המצב של אחד שלומד תורה ואין לו יראת שמיים. זה כמו אחד שאולי יש לו מפתחות פנימיות, יש לו אולי את המפתח של החדרים הפנימיים, מפתח של כל הדלתות הפנימיות, אבל אין לו מפתח של הדלת החיצונית. המפתח של הדלת החיצונית זה יראת שמיים. רק אחרי שאדם יש לו יראת שמיים, יש לו מה להתחיל לשבת וללמוד תורה, כי יראת שמיים תגרום לו לקיים את כל מה שהוא לומד. לגבי עירובי תחומין יש גם דוגמה דומה לזה, שנעסוק בעזרת השם בחלק הראשון של השיעור. אדם רוצה לצאת בשבת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, שזה אסור משום תחומין, ובשביל שיהיה אפשרות לצאת יותר, הוא בא ושם עירובי תחומין בסוף ה-2,000 אמה. זה היה שם איזשהו מקום מוקף מחיצות וכדומה, שזה נחשב רשות היחיד בסוף ה-2,000 אמה, מקום מאוד נוח לשים שם עירובי תחומין, היה שם אפילו ארון סגור, אולי אפילו ארגנו אנשי הציבור דאגו, הרשויות דאגו שיהיה מקום מיוחד להניח עירובי תחומין, והנה יש שם מין ארון, קיבל אפילו מדף בארון הזה, להכניס איזושהי מין ארונית קטנה, להכניס לבפנים את העירובי תחומין, נתנו לו מפתח, אמרו לו, תשמע, אתה תקנה שביטה, אין שום בעיה, זה חלק מהשירות שנותנים פה לתושבי העיר, שיש להם אפשרות בסוף התחום, לשים עירוב, לקנות שביטה, שתוכלו לצאת 4,000 אמה מחוץ לעיר. זה מה שאומרת המשנה, נתנו לעירוב, עירובי תחומין, במגדל, כוונה ארון נעול. סתם ארון בדרך כלל הכוונה לארון מעץ, תכף נראה שלפי התירוץ הראשון בגמרא מדובר פה דווקא בארון מאבן, שבנוי מלבנים. והנה, אבד המפתח. אם כן בשבת הוא לא יכול לקחת את העירוב. העירוב לא נגיש בשבילו. כל הרעיון של עירובי תחומין, שאדם אומר, אני מתכוון לשבות, לא בתוך העיר איפה שאני גר תמיד. מתכוון לשבות בסוף ה-2,000 אמה. ואז אני הולך 2,000 אמה לכיוון העיר וישן בעיר באופן זמני. בשבת עצמה אני אחזור חזרה למקום איפה שאני שובט, ומשם והלאה אני אלך 2,000 אמה לצד שכנגד. ואז יוצא בעצם שמהעיר עד איפה שהוא יכול ללכת זה 4,000 אמה. למה זה נחשב שאתה שובט בסוף ה-2,000 אמה? מפוש, שם שמתי את האוכל של שתי הסעודות. מזון שתי סעודות. אז אם כן, שם קניתי שביטה. רגע, אתה מתכוון לאכול? לפחות צריך שיהיה לך אפשרות לאכול את זה, שזה נגיש בשבילך. אבל אם אין לך מפתח לפתוח, אז הייתי חושב שזה לא נחשב עירוב. מחדש תנא קמא, הרי זה עירוב. חידוש גדול. הגמרא תבאר שלושה הסברים. שניים מתוכם יישארו במסקנה. למה לפי תנא קמא הרי זה עירוב? רבי אליעזר אומר, מה פתאום? אין זה עירוב. אם אינו יודע שהמפתח במקומו, אינו עירוב. וגם השלושה הסברים יבארו למה לפי רבי אליעזר אינו עירוב. דבר ראשון נשאלת השאלה, שאלה הגדולה ביותר. למה לפי תנא קמא עירוב או עירוב? אני לא מבין. והמאי, הרי הוא במקום אחד. ועירובו במקום אחר הוא. אמנם הוא יכול להיות ממש סמוך לעירוב שלו. הוא יכול לעמוד ברשות היחיד, והעירוב שלו נמצא ברשות היחיד. הוא נמצא ממש כמה סנטימטרים ליד העירוב, אבל יש מפתח שמונע ממנו לגשת אל העירוב הזה, כאילו שהעירוב נמצא במקום אחר. מתרץ את הגמרא את התירוץ הראשון, שהוא גם נשאר במסקנה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם ביארו, הכה במגדל בארון, לא שעשוי מעץ, אלא של לבנים, עשוי מלבנים של אבן עסקינן. ואפשר לסתור את הקיר של הארון, וככה להוציא את העירוב תחומין. אין מפתח, פורצים את הקיר, מה הבעיה? ורבי מאיר הידה אמר, שאם יש בניין של לבנים, פוחת את המגדל לכתחילה, מוציא את הלבנים, ונוטל את הפירות שנמצאים בתוך המגדל הזה, בתוך הבית. איפה זה נאמר דבריו של רבי מאיר? דתנן, בית שמילאה הוא פירות, והבית סתום. אין לך איזשהו דלת או איזה פתח או איזה חלון מאיפה להוציא את הפירות. ובמהלך יום טוב, משנה מסכת ביצה שמדברת על ענייני יום טוב, במהלך יום טוב, הלבנים, אחד מהאבנים של הבית נפחת. אז, לפי דעת הנקמה, רק אם זה נפחת מעצמו, כי תנקמה סובר שאסור לפרק את הלבנים ביום טוב. אבל אם זה נפחת מעצמו, נוטל ממקום הפחת. ואם כן, אפילו שבערב יום טוב לא יכולנו לקחת מהפירות האלה, כי הרי זה היה סגור, אז לא נאמר שהפירות האלה הם מוקצה. לא, תנקמה סובר כמו רבי שמעון, שמקל בדיני מוקצה, ולכן מותר לקחת מהפירות האלה. רבי מאיר אומר, מה הבעיה? יש לך פה לבנים, בניין של לבנים, שבפנים יש פירות, ועכשיו ביום טוב אתה רוצה לקחת מהפירות האלה, ואין לך פתח איך לקחת? מה הבעיה? פוחת ונוטה לך תחילה, תפחות את הלבנים, ותיקח פירות מבפנים. ואותו דבר גם אצלנו, המשנה שלנו שכותבת לפי תנא קמא, סתם משנה זה תנא קמא, זה רבי מאיר, שכתוב, הרי זה עירוב, למרות שנתנו לעירוב במגדל ועבד המפתח, אתה יודע למה? כי בשבת עצמה אפשר לפרק את הלבנים, ולהוציא משם את הפירות. שואלת הגמרא, כל מה שדיבר רבי מאיר, שאפשר לפרק בית, לסתור את הלבנים, זה דווקא, ואמר רב נחמן ברדה, אמר בשם שמואל, באווירה דליבני, דהיינו שזה בניין שעשוי לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, ואז מעליהם שמו לבנים, בלי לטוח את זה בתית. אז לכן, אתה יכול ברגע לפרק את הלבנים. ועל זה רבי מאיר התיר, עונה הגמרא, החנמי באווירה דליבני. גם המגדל שעליו המשנה שלנו אומרת שאם עבד המפתח הרי זה עירוב, המגדל הזה הוא של לבנים בליטית. שואלת הגמרא, והאמר רבי זיירא, מתי רבי מאיר מתיר לפרק את הלבנים? ביום טוב אמרו, אבל לא בשבת. כל מה שהתירו לפרק את הלבנים זה רק ביום טוב. עונה הגמרא, החנמי, המשנה שלנו מדברת ביום טוב. זאת אומרת, כאן הגמרא מעמידה שהמשנה עוסקת ביום טוב. כל מה שלמדנו במשנה, שאם אדם שם את העירוב במגדל ועבד המפתח, לפי תנא קמא העירוב או עירוב, מדובר ביום טוב. ובשבת לא. אם כן, למה לפי דעתו של רבי מאיר, עירובו עירוב? מכיוון שרבי מאיר סובר שאין, לפי דעת רש"י במסכת ביצה דף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל אמר רבי זיירא, דעתו של רבי מאיר שאין פה שום איסור של סתירה, הוא לא עובר בכלל משום סותר בניין בזה שהוא מוריד את הלבנים, מכיוון שהם לא מחוברים בתית. רק מה כן הבעיה? שיש כאן, הלבנים האלה הם מוקצה. אבל משום שמחת יום טוב, חכמים התירו לטלטל את הלבנים האלה של המוקצה. לכן רבי מאיר מתיר לפרק את הלבנים בשביל להוציא את הפירות, וגם אצלנו הוא מתיר לפרק את הלבנים בשביל להוציא את התחומים. וגם אם אתה לא מפרק את הלבנים, עצם זה שאתה יכול לפרק, זה כבר אומר שהעירוב הזה קנה שביטה. לעומת זאת, חכמים שאומרים שרק אם הלבנים נפחתו מאליהם, רק אז מותר לקחת את הפירות, הם סוברים, הריטווה, ככה דעתו של הריטווה, שמדרבנן יש כן איסור סתירה, גם כשסותרים לבנים, שהם בליטית. וחכמים באמת לא התירו לפרק את הלבנים האלה. שואלת הגמרא, רגע, אז מדובר פה רק ביום טוב? היא הכי, היינו דקטני עלה. יש ברייתא על המשנה שלנו. המשנה אומרת שאם אדם שם את העירוב בארון ונבד לו המפתח, אז לפי הדר תנא קמא זה עירוב טוב, רבי אליעזר אומר, לא, זה לא טוב. אז הברייתא אומרת על זה, רבי אליעזר אומר, אם המפתח עבר בעיר עבד, שזה נמצא בתוך העיר, אז עירובו עירוב. למה עירובו עירוב? אז ההסבר הוא מכיוון שאפשר, מדובר פה כמובן שזה לא ברשות, זה לא עובר דרך רשות הרבים, המפתח נמצא בוודאי במקום שלא מפריד בין הארון לבין רשות הרבים. ואם כן, אפשר לקחת את המפתח דרך גג, מהגג להעביר את זה לחצר, ומהחצר לקרפף, כל מיני סוגים של רשות היחיד. ולפי דעתו של רבי שמעון, הוא סובר שמותר לטלטל חפץ בשבת, מקרפף לחצר, מחצר לגג, כל המקומות שהם בעצם רשות היחיד, רק שחכמים גזרו עליהם, שיהיה אסור לטלטל שם, אלא אם כן, הם עושים בהם תיקון מסוים, אסור לטלטל מהבית לשם וכדומה, כל המקומות האלה, חוץ מבית, חצר, גג, כרפף, המקומות האלה, מוטל טלטל חפץ ששבת בתוכם, מגג לכרפף וכולי, בשבת. ולכן, אם המפתח נאבד במקום כזה, שאנחנו יודעים בוודאות שאפשר, אם נמצא את המפתח, להביא את זה דרך רשות היחיד, אז עירובו עירוב. ואם בשדה עבד, שבשביל להביא את זה למקום העירוב את המפתח, צריך להעביר אותו דרך רשות הרבים, אין עירובו עירוב. כי גם אם תמצא את המפתח, אתה לא יכול להעביר אותו בשביל לפתוח את המגדל, להוציא משם את העירובי תחומין. והיא ביום טוב. מה תירצת? שמה שמשנה אומרת, נתנו במגדל ועבד המפתח הרי זה עירוב, מדובר ביום טוב? אז אם כן, מה לי אם המפתח עבד בעיר, ומה לי אם המפתח עבד בשדה, בין כך ובין כך, ביום טוב אפשר להביא, כי הרי למדנו במסכת ביצה דף י"ב, דעת בית הלל, שכך גם מפסק להלכה, בשולחן ערוך, שאין איסור הוצאה מרשות לרשות ביום טוב. אז אם כן, מה הבעיה להביא את המפתח מהשדה לתוך העיר? מתרצת הגמרא באמת מה שכתוב, אם בשדה עבד, אין עירובו עירוב, זה נאמר לעניין שבת. אבל הברייתא כאן נשנתה באופן חלקי. חסורי מחסרה, חסרי לנו פה מילים בדברי הברייתא, ואחי קטן, כך צריך לגרוש בדברי הברייתא, לסדר מה נאמר לעניין יום טוב ומה נאמר לעניין שבת. נתנו את העירובי תחומין בתוך מגדל ונעל בפניו. אבל מה הבעיה? עבד המפתח. בכל זאת הרי זה עירוב. איך תפתח? נפרק את הלבנים. מתחת לפרק את הלבנים? כן, כי זה בליטית. אבל בשבת אסור. נכון, מדובר פה ביום טוב אמרו. במה דברים אומרים ביום טוב? אבל בשבת לא יתירו לפרק את הלבנים, אפילו אם הם בליטית. לכן אין עירוב או עירוב. כל זמן שאין לך מפתח, אין לך דרך להגיע אל העירוב. אם נמצא המפתח, גם כן, אין עירוב או עירוב. בין אם מצאו את המפתח בעיר, בין אם מצאו אותו בשדה, אין עירוב או עירוב. למה? כי לפי תנא קמא כאן בברייתא, הוא סובר שאתה הרי לא יכול להביא את המפתח אל המקום של העירוב, אתה לא יכול להביא אותו לארון, אל המגדל. כי אם מצאת את המפתח למשל בשדה, אתה לא יכול לקחת את זה מרשות הרבים לרשות היחיד, את המפתח, כי הרי מדובר פה בשבת. ואם מצאת את זה אפילו בתוך העיר את המפתח, עדיין אתה לא יכול להביא את זה אל המקום של העירוב. למה? כי איך תטלטל את זה? זה, זה, זה... זה לא נמצא באותה חצר. אלא מה? אתה צריך להביא את זה מחצר אחרת, דרך גג, דרך קרפף. איך תביא את זה? הרי אסור לטלטל מחצר לגג ומגג לקרפף. אז לכן אין לך דרך להביא את המפתח אל המקום של העירוב. אבל רבי אליעזר אומר, אם מצאת את המפתח בעיר, עירובו עירוב. רק אם מצאת את המפתח בשדה, אז אין עירובו עירוב. למה? אם מצאת את המפתח בעיר, עירובו עירוב, כי רבי אליעזר סובר כמו רבי שמעון דאמר, אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות, רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכם. אם הכלי שבת בבית, אז אסור לך להוציא את זה, גם אם מותר לך להוציא את זה לחצר, עשית למשל עירובי חצרות, או שיש לך חצר רק שלך פרטית, אבל יהיה אסור לך אחרי זה לטלטל את זה מהחצר לגג ומגג לקרפף. אבל כלי ששבת מלכתחילה בחצר, סובר רבי שמעון, יהיה מותר לך לטלטל את זה ודאי מחצר לחצר אחרת, וגם מחצר אחרת לגג, וגם מגג לקרפף, שכל אלה הם רשויות היחיד, רק שחכמים הגבילו את האפשרות לטלטל בהם. אבל כלים ששבתו בהם, מותר לטלטל אותם מאחד לשני. זאת אומרת, כל הרשויות היחיד, שזה לא בית, מותר לפי רבי שמעון לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד אחר, מסוג אחר. וזה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי אליעזר. תנא קמא לא סובר כמו רבי שמעון, לכן אומר, גם אם מצאת את המפתח בעיר, עכשיו לך תטלטל את זה מגג לקרפף, מקרפף לחצר וחוזר חלילה, עד שתביא את זה למקום העירוב, אתה לא יכול, גם אם יש לך רצף של רשויות היחיד. אבל לעומת זאת רבי אליעזר אומר, אם יש לך רצף של רשות היחיד בין המקום של המפתח לבין המקום של העירוב, אתה יכול לטלטל את זה דרך אותו רצף של רשויות היחיד. אבל אם מצאת את המפתח בשדה, אין עירוב או עירוב. למה? כי אז אתה צריך לטלטל את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. וזה אסור לנו בשבת לטלטל. ובאמת רבי עקיבא איגר לא גורס את המילה כרבנן, בכלל את זה שמגבילים את השדה דווקא לפי דעת רבנן, כי זה כולם מודים. שלטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד בשבת, ודאי שעשו. אז ביארנו עם כנס בראשון בדברי המשנה, לגבי אדם ששם את העירוב שלו בתוך ארון, ונאבד לו המפתח, למה לפי דעת הנקמה עירובו עירוב? לא, מכיוון שמדובר פה בארון מלבנים שלא מודבקים על ידי טיט, ומדובר פה ביום טוב, הנקמה סובר כמו רבי מאיר מסכת ביצה, שלפי דעתו, איך שרשי מבאר את דעתו שם, אין איסור סתירה בלסתור לבנים שהם לא מודבקים בטיט, הכל הבעיה פה זה מוקצה, לצורך שמחת יום טוב ותירו חכמים לפרק את הלבנים בשביל להוציא את הפירות, וכן אצלנו בשביל להוציא את העירובי תחומין. ולעומת זאת, רבי אליעזר סובר, אין עירובו עירוב, כי הוא סובר כמו דעת, כמו דעת אלה שחולקים על רבי מאיר, והם סוברים, יד החכמים שהם שחולקים על רבי מאיר, והם סוברים, איך שהריטב"א מסביר שיש פה כן איזשהו איסור מדרבנן לפרק את הלבנים, אפילו שזה לא מודבק בטיט, ואפילו ביום טוב גם כן חכמים אסרו לטלטל את הלבנים האלה, לפרק את הלבנים האלה, ולכן אין עירובו עירוב. הגמרא מנסה לבאר הסבר שני במחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אליעזר, למה לפי תנא קמא אם שמים את העירוב בתוך מגדל ונאבד המפתח בכל זאת עירובו עירוב, ולפי רבי אליעזר אין עירובו עירוב. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, הכה במגדל של עץ עסקינם. דובר פה כן בארון מעץ, אבל ארון גדול, שאפשרות להגיד מצד אחד שזה כלי, ויש אפשרות מצד שני להגיד שזה אוהל. עכשיו בגדול הנקודה היא, אם אני אומר שזה כלי, יש שאומרים שאין סתירה בכלים. גם אם אתה שובר כלי, אתה לא עובר משום מלאכת סותר. אבל אם זה אוהל, אז זה כבר ממש בניין, ושם יש כן סתירה. אז בזה בעצם המחלוקת, כמו שנראה מיד. דמר סבר, לפי תנא קמא, אותו ארון, כלי הוא, ואין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. לכן אתה יכול לשבור את הארון ולהוציא משם את העירוב. לכן עירוב הוא עירוב גם אם אין לך מפתח. ומר סבר, כיוון שמדובר פה בכזה ארון ענק, שהוא מכיל מידת נפח של 40 סאה, לכן אוהל הוא, ואסור לשבור אותו. זה ממש נחשב סותר, לכן אין עירובו עירוב. מאיפה מצאנו שיש את המחלוקת הזאת, האם כלי גדול נחשב אוהל או כלי? הגמרא מנסה להוכיח את זה ממשנה. ובפלוגתא דאני תנאי דתנן. הרי אדם שנטמא בטומאת זיווה, הוא מטמא כלים אם הוא מזיז אותם, גם אם הוא לא נגע בהם. למשל, הוא שם כפפה ביד והזיז כלי, הכלי נטמא. אומרת על זה המשנה, אם עזב הקיש על גבי שידה, שזה מין סוג כזה מרכבה שרותמים לסוסים, גם כן ארון עץ גדול, כמו ארון עץ גדול כזה, תיבה, שזה ארגז גדול מעץ, ומגדל, שזה ארון גבוה מעץ גם, אז זה שעזב, הזיז את הכלים האלה, הם יהיו טמאים. למה? פשוט, עזב מטמא בעסת. רבי נחמיה ורבי שמעון מתארים. למה הם מתארים? מה אליו באקה מפלגי? אולי נסביר שבזה המחלוקת ביניהם. מר סבר, דת הנקמה, שמכיוון שזה כלי כזה ענק, אפילו שזה כלי כזה ענק, עדיין כלי הוא. וכלי, כשזב מזיז אותו, נטמע. לעומת זאת, ומר סבר, דעתם של רבי נחמיה ורבי שמעון, אוהל הוא. ואוהל, מה מנסה עכשיו לומר? שהוא לא מקבל טומאה. אז אם ככה, כמו שאנחנו רואים שיש מחלוקת לגבי שידה, תיבה ומגדל, שהם ענקיים בגודל של, מכילים נפח של 40 שאה, האם יש להם דין של כלי או של אוהל לעניין טומאת עסת בזב? אפשר גם כן להעביר את המחלוקת הזאת לנושא שלנו. האם נאמר שהמגדל נחשב אוהל, אסור לשבור אותו, ולכן אם שמו שם עירוב, זה לא, ונאבד המפתח, אין עירובו עירוב, ואם זה נחשב כלי, עירובו יהיה עירוב. למה? כי אם מותר לשבור את זה לפי הדעה של התנה של המשנה, כי אין סתירה בכלים. אבל הגמרא דוחה את זה מכל וכל, לא זה ההסבר בחילוק בין תנא קמא לבין רבי נחמיה ורבי שמעון, שתנא קמא סובר שהכלי הזה נקרא כלי, ורבי נחמיה ורבי שמעון סוברים שזה אוהל. לא זה המחלוקת ביניהם, ובטח שעם זה לא נוכל להסביר את דברי המשנה. אמר רבי ותסברה, בזה הם נחלקו האם זה אוהל או לא, והתניא, אפילו אם זה אוהל, אם זה לא מחובר חזק לרצפה, ולכן כשמזיזים אותו הוא זז, הוא ניסת, אז האוהל הזה גם יהיה תמה. זאת אומרת, אין לי הבדל אם זה כלי או שזה אוהל. אם עזב הסיט אותו, זה יהיה תמה. אם זה גם, זה כלי שמחובר כמו שצריך, או שהוא מאוד כבד, ואינו ניסת, אז לכן אם עזב יקיש עליו, הוא לא הזיז אותו. אז זה יישאר טהור. אז ודאי לא זה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי שמעון, יחד עם רבי נחמיה. מכיוון שברור שאם עזב הזיז, לא משנה אם זה כלי או אוהל, זה נטמע, אם לא הזיז, לא נטמע. אז לא זה הנקודה. וחוץ מזה, אני אביא לך דבר נוסף. הרי קטני סייפה, לגבי אותה המשנה שמדברת לגבי זב שהזיז, הסיט את הארון, אם היו ניסותין, גם רבי נחמיה ורבי שמעון מודים שהם יהיו טמאים. זה הכלל. כשזב מקיש, מסית כלי אוהל, וניסת מחמת כוחו, הוא זז קצת מהמקום שלו, ודאי שהוא יהיה טמא. אבל אם הוא ניסת מחמת רעדה, קצת זז, קיבל כזה מין רעדה, אבל הוא לא זז ממקומו, טהור. אז אם כן, אין פה מחלוקת אם זה כלי או אוהל, לא, זה המחלוקת בין תנא קמא מול רבי נחמיה ורבי שמעון, לא. אלא אמר רבי, הוויכוח בין תנא קמא מול רבי שמעון ורבי נחמיה, לא נוגע בכלל האם זה כלי או אוהל, לא זה הנושא פה בכלל. וממילא גם זה לא קשור בכלל לנושא של עירובי תחומין. נגיד לך בדיוק במה הם חולקים. דקו לאלמה, בזה גם תנא קמא וגם רבי נחמיה ורבי שמעון מסכימים, עשה את מחמת כוחו תמם. אם הוא ממש נגע בגוף הכלי והזיז אותו עזב, ודאי שזה נטמע. ואם זה היה מחמת רעדה, דהיינו שהוא התעסק עם משהו אחר וזה גרם שהכלי יזוז ממקומו, כולם יודעים שזה יהיה טהור. מה הם נחלקו? והכה, ברעדה מחמת כוחו עסקינן. הוא דפק על הכלי, אבל הכלי רק רעד ולא זז ממקומו למקום אחר. בזה המחלוקת. ובהכה מפלגי. דמר סבר, דעת הנקמה, הווי יסט, זה נקרא שהוא הזיז את הכלי וזה תמם. ומר סבר, דעתם של רבי נחמיה ורבי שמעון, שזה לא נחשב שהוא הזיז, לא הווי יסט, ולכן זה יהיה טוב. אז אם כן, ההסבר השני שניסינו לבאר את המחלוקת, תנא קמא ורבי אליעזר, נפל, כי אי אפשר לבאר שהם נחלקו האם הארון הזה נקרא כלי או אוהל. אז אם כן, יש לנו בינתיים את ההסבר הראשון שביארנו, שמדובר פה במגדל של לבנים, ומדובר פה רק ביום טוב, והשאלה אם מותר לפרק את הלבנים האלה או לא. עכשיו, הגמרא מביאה הסבר שני. ומתניתן במאי מוקמינן לה, אביי ורב עד אמרי תרוויו, מדובר פה אפילו בכלי גדול, שנחשב אולי אפילו אוהל, ומדובר פה במנעול, וכתיר במתנס כינן. מנעול, הוא קשור בחבל, אז אמנם אתה לא יכול לפתוח את המנעול, אבל אתה יכול לחתוך את החבל, וככה יפתח לך הארון. אבל לפתוח את החבל, אתה לא יכול עם היד, הוא בא סכין עלי מפסיקי, אתה צריך איזה סכין לחתוך את החבל. מותר לך להביא סכין לצורך גופו, עם מה שאנחנו מכירים ודאי, מותר. אפילו אם זה סכין, זה הרי כלי שמלחתו ליתר. אז בוודאי שאמור להיות מותר לקחת סכין בשביל לחתוך איתו את החבל בדרך של השחתה וקלקול. רק יש דעה של רבי נחמיה במסכת שבת, שהוא סובר אפילו כלי של היתר, סכין, שאתה משתמש איתו בשביל לחתוך אוכל, בשביל לאכול, דרך אכילה. מותר לך לטלטל אותו רק לצורך מה שאתה משתמש איתו בדרך כלל, לצורך אכילה. אסור לך לטלטל אותו לצורך משהו אחר. כך דעתו של רבי נחמיה. ובזה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא סבר לה, כרבי יוסי, ואמר, כל הכלים, אפילו מלאכתם לאיסור, ניטלים בשבת לצורך מלאכה של היתר, חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה, שהם, מסר הגדול ויתד של מחרשה, הם דברים שמאוד מאוד מקפידים לא להזיז אותם, קובעים להם מקום. אז זה מוקצה, מחמת, חסרון כיס זה נקרא. אתה מאוד מאוד שומר על זה. אז בזה גם רבי יוסי מודה שזה נחשב מוקצה ואסור לטלטל אותו. רבי אליעזר סבר לה כרבי נחמיה דאמר, אפילו תלית, בגד, ואפילו תרווד, זה כף שתשמישו להיתר, אין ניטלים אלא לצורך תשמישם העיקרי. ואם כן גם כאן, סכין, מה התשמיש העיקרי שלו? לחתוך אוכל, לא בשביל לחתוך חבלים. לכן, לפי דעתו, אסור לחתוך את המנעול. אם כן, יש לנו פה בעצם הסבר שני שנשאר, היה לנו שלושה הסברים, ההסבר השני נפל, וההסבר השלישי שנשאר גם כן, שהמחלוקת היא שלמה תנא קמא סוברים שעירובו עירוב, כי אפשר שמדובר פה שאפשר לפתוח את הארון על ידי שחותכים את החבל בסכין, והם סוברים שזה מותר, למה רבי אליעזר אומר שאסור, אין עירובו עירוב, כי לפי דעתו אסור לטלטל סכין שמיועד לאוכל, סכין בדרך כלל מיועד לאוכל, אתה לא יכול לטלטל אותו לחתוך איתו את החבל. שנה הבאה עוסקת באדם ששם את העירוב ממש בסוף התחום, בתוך האלפיים אמה מהיציאה מהעיר, שם את זה ממש בקצה. זה בסדר. אם האדם שם אבל את העירוב יותר מאלפיים אמה במרחק מהעיר, אז עירובו אינו עירוב. למה? כי אם בסוף הוא קונה שביטה בתוך העיר, אז העירוב שלו נמצא מחוץ לאלפיים אמה. אז זה לא קונה לו שביטה, כי מה כל הרעיון של העירוב? זה נחשב כאילו האדם קונה רוצה לקנות שביטה באותו מקום ששם הוא הניח את העירוב. אז מה תגיד, הוא מתכוון באמת לקנות שם שביטה? אז איך הוא נמצא בעיר שלו? הרי העיר שלו נמצאת במרחק יותר מ-2,000 אמה מאיפה שהוא אמור לקנות שביטה. זה כמו אדם שיצא מחוץ לתחום שלו, שאז אסור לו ללכת יותר מ-4 אמות. אז לכן אומר תוספות, חכמים תקנו שאדם ששם עירוב במרחק יותר מ-2,000 אמה מהמקום של העיר, מהעיר שלו, אין עירוב או עירוב. עכשיו פה האדם מניח את העירוב בתוך ה-2,000 אמה. אבל, אומרת המשנה, נתגלגל העירוב חוץ לתחום. או מקרה שני, שהעירוב לא תקין, שנפל עליו גל של אבנים. מקרה שלישי, או שנשרף העירוב. מקרה רביעי, או שעירב בתרומה, והתרומה נתמת, ועכשיו היא אסורה באכילה לכולם, גם לא לכהנים. אז אם העירוב הזה נהרס עוד לפני כניסת שבת, מבעוד יום, יוצא שלא קנה שביטה, אינו עירוב. אבל אם זה קרה משחשיכה, זאת אומרת שבזמן של בין השמשות העירוב היה תקין, אז זה קנה שביטה, הרי זה עירוב. ואם ספק, אתה לא יודע מתי זה קרה, אז רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, הרי זה חמר גמל. זה כמו אדם שצריך לקחת איתו גם חמור וגם גמל. עכשיו, כשבאים ולוקחים גמל, אז הבן אדם עומד לפני הגמל ומוליך את הגמל מאחוריו. וכשבאדם נושא חמור, אז זה הפוך. החמור הולך מלפנים, וזה שנושא את החמור הולך מאחורי החמור. עכשיו, בן אדם שנושא גם גמל וגם חמור, צריך להסתכל אחורה כל הזמן לכיוון הגמל, וקדימה כל הזמן לכיוון החמור. אז הוא מסתובב לפה, מסתובב לשם, אז הוא ככה תקוע לשני הכיוונים. אז גם כאן, אותו אדם ששם את השביטה, אז מצד אחד, אולי העירוב, אולי קנה לו עירוב, ואז יהיה מותר אומנם ללכת מהעיר עד מקום העירוב, ואם קנה לו עירוב, יהיה גם מותר ללכת מהמקום של העירוב, ועלה עוד 2,000 אמה. ואז לכיוון השני של העיר, יהיה אסור לו ללכת אפילו לאמה אחת, כי הוא קנה שביטה במקום של העירוב. ואם נאמר שלא קנה עירוב, אז אם כן, היה אמור להיות מותר לו ללכת 2,000 אמה גם לכיוון העירוב שלא קנה לו, וגם לכיוון השני עוד 2,000 אמה. אבל אז יהיה אסור לו ללכת 2,000 אמה מהעירוב והלאה. כאן אנחנו מחמירים לשני הכיוונים. מצד אחד יכול להיות שהוא קנה עירוב, ואז יהיה אסור לו ללכת 2,000 אמה לצד השני. מצד שני יכול להיות שהוא לא קנה עירוב, ואז אסור ללכת יותר מ-2,000 אמה לאותו צד. היא אסור ללכת 4,000 אמה. לכן מותר ללכת רק לאותו צד שהוא שם את העירוב, רק 2,000 אמה. זאת אומרת, בין העיר לבין איפה שהיה העירוב, רק שם מותר ללכת את ה-2,000 אמה. חוץ מזה אסור ללכת אפילו אמה אחת לשום כיוון אחר של העיר. זה דעה ראשונה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, ספק העירוב, העירוב יהיה כשר. ועוד רבי יוסי מחזק את זה. אמר רבי יוסי, מורי ורבי, אבטולמוס העיד משום 5 זקנים על ספק עירוב שכשר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם העירוב נתגלגל חוץ לתחום, אז אם זה היה מבעוד יום, אין עירוב או עירוב. אמר רבא, לא שנו, אלא שנתגלגל חוץ ל-4 אמות. זאת אומרת, שם את העירוב בסוף 2,000 אמה, והעירוב התגלגל יותר מ-2,400 אחרי 2,400 מהעיר. אבל אם נתגלגל העירוב, אבל הוא עדיין לתוך 400, הוא נמצא עדיין בתוך 400, איפה שבן אדם מניח את העירוב, הנותן עירובו יש לו 400 במקום ששם הוא הניח. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים תמיד, כל בן אדם, איפשהו נמצא, יש לו את ה-400 שלו, שזה נחשב שלו. גם בן אדם למשל שיצא מחוץ לתחום, שאסור לו ללכת בכלל, אבל את ה-400 ששם הוא נמצא, מותר לו ללכת. 400 של אדם, קונות לו. ואם כן, גם פה, כשאדם הניח עירוב בסוף התחום, אנחנו אומרים שזה חשוב כמו שבמקום שהוא הניח את העירוב, שזה בסוף התחום, יש לו עוד 400. זאת אומרת, יש לו 400, שחלק מזה נמצא בתוך 2,000 אמה, וחלק מזה נמצא גם מחוץ לאלפיים אמה, כי הרי שם את העירוב ממש בקצה של אלפיים אמה. אז אם העירוב עדיין נמצא בתוך הארבע אמות האלה, רש"י כותב לאל בדף למד ב' שהארבע אמות האלה נחשב כאילו הוא מוקף מחיצות. הוא לא באמת מוקף מחיצות, זה באמת עכשיו רשות הרבים, זה לא נקרא רשות היחיד. אבל זה כאילו מוקף מחיצות. ואז כותב כאן רש"י שזה נחשב כמו בן אדם שבא לעשות עירוב, עירובי תחומין, יוצא מחוץ לעיר, לפני שמסתיימים האלפיים אמה, יש שם בית ענק, אז הוא שם את העירוב בתוך הבית. אז יש לו לא רק את האלפיים אמה, הוא יכול גם ללכת בתוך כל הבית, גם אם זה בית של מאה אמות. גם פה, ארבע אמות של האדם חשובים כמו שזה עוד בית, כמו שהעירוב נגמר בבית, מקום מוקף מחיצות, ולכן את הארבע אמות האלה, אם העירוב נפל לתוכם, זה עדיין נקרא שזה נמצא במקום שקונה עירוב, ומותר לו ללכת עוד אלפיים אמה. במשנה למדנו ארבע דוגמאות שקרה משהו לעירוב. המקרה הראשון היה, נתגלגל חוץ לתחום. המקרה השני היה, שנפל על העירוב גל של אבנים. מה הבעיה לפנות את הגל, של האבנים ולקחת את העירוב? מה הבעיה? זה מוקצה האבנים האלה, מה קרה לך? כן, אבל מי אסר לטלטל מוקצה? רבנן. אתה יודע שבזמן שהוא הקובע לעניין עירובי תחומין, שזה בין השקיעה לצאת הכוכבים, בזמן שבין השמשות של כניסת שבת, רבנן לא אסרו את האיסורים שלהם? הרי לפי דעתו של רבי, רבי אומר כל דבר שהוא אסור מדרבנן בהלכות שבת ויום טוב, הם לא אסרו את זה בזמן של בין השמשות, שזה הזמן שקובע לעניין עירוב, אז באותו זמן היה כן אפשר לפנות את הגל של האבנים, אם כל הבעיה פה זה רק משום מוקצה. אז אם כן, כן אמור לקנות פה עירוב. אז זה מה ששואלת הגמרא, כסלקא דעת, הגמרא בהתחלה הבינה שנפל עליו גל, דהי באי מצי שקילי, אם בן אדם רוצה יכול להרים את הגל של האבנים, רק יש פה בעיה של מוקצה. אז אם כן, לימה מתניתין דלא כרבי, דהי כרבי האמר, כל דבר שהוא רק אסור משום שבות, זה רק אסור מדרבנן בהלכות שבת ויום טוב, לא גזרו עליו בין השמשות, אז אם כן, בין השמשות היה מותר להוציא את האבנים מעל העירוב ולאכול את העירוב, אז אם כן, כן קונה שביטה. עונה הגמרא, אפילו תימה המשנה שלנו כן הולכת גם כמו דעתו של רבי, לא צריכה שהגל שנפל לו כל כך גדול, אתה לא יכול לפנות אותו בידיים. דבאי, מרה וחצינה, אתה צריך כלי עבודה, מעדר, קרדום, ולפנות כזה סוגל זה מלאכה מהתורה, שזה, אם זה למשל בבית, זה מלאכת בונה, אם זה בשדה, זה חורש. אומר הריטווה, וגם אם נאמר שהבן אדם לא מתכוון לבנות או לחרוש, אבל הרי זה בטוח שזה מה שקורה, זה נקרא פסיק רישה ולא ימות. כמו שתגיד, אני חותך את הראש של התרנגול ולא מתכוון שהוא ימות, אני רק רוצה את הראש, זה ודאי נחשב מתכוון, ולכן גם רבי סובר שאסור לפנות את הגל של אבנים האלה, אפילו בבין השמשות, וזו הסיבה שאם זה קרה מבעוד יום, לא קנה עירוב. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, בשביל מה צריכים את שני הדוגמאות? יש ארבע דוגמאות, כן? של מקרים שהעירוב איכשהו קרה לו משהו, ואם זה קרה מבעוד יום, אז אין עירוב או עירוב. התגלגל חוץ לתחום, נפל עליו גל של אבנים, נשרף, אם זה היה תרומה נתמת. למה צריכים את כל הארבע דוגמאות? אז קודם כל הגמרא דנה בשתי הדוגמאות הראשונות, אחרי זה דנה בשתי הדוגמאות הנוספות. נפל עליו, ככה, למדנו שאם נפל עליו גל, או במקרה אחד קודם, התגלגל חוץ לתחום. למה צריכים את שתי הדוגמאות? הוא צריכי. דיתנה, רק המקרה שהעירוב נתגלגל מחוץ לתחום. הייתי אומר של שם, אם זה קרה מבעוד יום, אין עירוב או עירוב משום דלת אגבי. זה לא נמצא אצלו בתחום שלו, זה לא נגיש אליו, כי זה התגלגל מחוץ לתחום. אבל אם נפל עליו גל, בעיקרון זה נמצא פה ממש לידי, אני נמצא ליד. דעית אגבי, העירוב נמצא בתוך התחום. אימא, לאיזה עירוב, הייתי חושב אולי זה עירוב טוב. למרות שאני לא יכול עכשיו לפנות את הגל. ואית אנה נפל עליו גל שזה לא עירוב, הייתי אומר דווקא משום דמיכסי, אני לא רואה את העירוב, ובשביל שאני אוכל לראות את זה, אני צריך כלי מלאכה לפנות את זה. לכן אז זה לא נחשב עירוב, אבל אם הוא נתגלגל מחוץ לתחום, אז זה נמצא, רואים את זה. ועוד, זימנין דעתי זיקה או מייטי לי, לפעמים יהיה רוח, שתעיף את העירוב חזרה לתוך האלפיים אמה, לתוך התחום, אז אימא לב העירוב, הייתי חושב שזה יהיה עירוב טוב, לכן צריכה צריך להשמיע לנו את שתי הדינים, שאם העירוב הזה קרה לו משהו מבעוד יום, אין עירובו עירוב. המקרה השלישי והרביעי, או נשרף העירוב, או שעירב בתרומה והתרומה נתמת, שאלת הגמרא גם על זה, למה לי? למה צריכים להביא את שתי הדינים האלה גם כן? מתרצת הגמרא, תן, אני שרף, לא הודיעך, כוחות הרבי יוסי, שאפילו שאין את העירוב, זהו, הוא שרוף. אומר רבי יוסי, קנה עירוב. במקרה של ספק, אם אתה לא יודע אם זה קרה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות. ותן התרומה ונתמת, לא הודיעך, כוחות הרבי מאיר, שהוא אומר, שאם אני בספק מתי התרומה נתמת, האם זה היה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות, זה לא יהיה עירוב. אפילו שאני יכול לומר מה פורש, התרומה הזאת הרי הייתה תאורה. למה שאני אסבור שזה נהיה תמה לפני שעבר בין השמשות? אולי נשאר עם החזקה יש פה חזקה, דיינו, הרי מכיוון שבהתחלה זה היה טהור, אז יש חזקה שזה מן הסתם היה טהור, עד שמשתנה החזקה, רק מתי שאנחנו רואים בפועל שזה לא טהור, אז מאז ועד אנחנו יודעים שזה טמא. אבל עד כל זמן שלא מתברר לנו שזה נטמא, מבחינתי זה נשאר בחזקת טהרה, אולי ככה היינו חושבים. ולכן, מכיוון שאנחנו מסתפקים האם התרומה נטמאה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות, אולי נאמר שיש לתרומה חזקת טהרה וזה יקנה עירוב, לכן החידוש הוא שלא אומרים את החזקה הזאת. רגע, לא אומרים? לפי רבי מאיר? וסבר רבי מאיר ספיקה לחומרה? מחמירים? והתנן, בוא תראה שרבי מאיר, שסתם משנה בדרך כלל, שאין שם של תנה שאומר את המשנה, סתם משנה זה בדרך כלל רבי מאיר, ובוא תראה סתם משנה. אדם תמה, שירד לטבול בשביל להתאר. עכשיו, הוא לא בטוח שהוא כולו היה בתוך המים. יכול להיות שחלק ממנו, חלק מגופו היה בחוץ והוא לא טבל. ספק טבל, ספק לא טבל. ואפילו אם בטוח לו 100% שהוא טבל, מתברר שיש ספק אחר. יכול להיות שאין פה בכלל 40 שעה במקווה הזה. ואם כן, זה לא מקווה כשר. ספק טבל ב-40 שעה, ספק לא טבל ב-40 שעה. וכן, אם יש לי פה שני מקוואות, באחת מהם יש 40 שעה, ובאחת מהם אין 40 שעה. והוא הלך וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה מהן טבל. אז ספקו נשאר טמא. במה דברים אמורים? בטומאה חמורה. טומאה שהוא טמא מהתורה. כמו למשל הוא נטמא בזב, הוא נטמא במצורה, הוא נטמא במת, הוא נטמא בטומאות שמהתורה הוא נטמא. אבל אם הוא נטמא בטומאה קלה, טומאה שהיא רק מלרבנן, זאת אומרת מהתורה, בן אדם הזה טהור, רק רבנן תקנו שיהיה לו טומאה, כגון, והיא הברייתא פה, המשנה פה, רשימה של טומאות, שזה רק מלרבנן. כהן שאכל אוכלין, שהאוכלים האלה טמאים. מהתורה, הכהן נשאר טהור, אבל רבנן תקנו שאם הוא אכל בשיעור של חצי פרס, חצי כיכר, כיכר זה או שישה ביצים או שמונה ביצים, אז חצי כיכר זה או שלושה כביצים או ארבעה כביצים. אם הוא אכל כמות כזאת של אוכלים טמאים, אז אמנם הוא תמר, הוא נפסל גופו רק לעניין שיעשו לו לאכול תרומה. ככה חכמים תקנו. או ושתה משקים טמאים, גם כהן כזה ששתה משקים טמאים, הוא בעיקרון טהור, רק חכמים פסלו את גופו, אם הוא שתה רביעית של משקים טמאים, הוא לא יכול לאכול תרומה בצורה כזאת, הוא תמא מדרבנן. וכן, כל אדם, לאו דווקא כהן, הבא ראשו ורובו במים שאובים. או שנפלו בטוש, הוא שפך על עצמו, על ראשו ועל רובו, שלושה לוגים של מים שאובים. מדרבנן הוא נטמא. ואז כל עוד משהו צריך כרגע לטבול, זה רק בשביל להתאר מדרבנן. אדם כזה שירד לטבול, ספק טבל, ספק לא טבל, אפילו טבל, ספק טבל ב-40 שעה, ספק לא טבל ב-40 שעה, וכן שני מקוואות, באחת יש בהם 40 שעה, ואחת אין מהם 40 שעה, כל הספקות שדיברנו קודם, וטבל באחת מהם, אינו יודע באיזה מהם טבל, ספקו טהור. וזה לכאורה דבריו של רבי מאיר. ככה זה באמת, דבריו של רבי מאיר, כי סתם משנה רבי מאיר. רבי יוסי מתמא, אבל בכל אופן, פי רבי מאיר, מה אנחנו רואים? שספק טומאה, אם זה מהתורה, ספקות טמא, אם זה מדרבנן, ספקות טהור. עכשיו, תחומין לכאורה, זה רק מדרבנן תקנו עירובי תחומין. אז ספקו אמור להיות שזה מן הסתם בסדר. אז אם יש לנו ספק האם התרומה נטמעה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות, וכל המושג של עירובי תחומין זה לכאורה מדרבנן, בוא נאמר שספקו שזה כן קנה עירוב. עונה הגמרא, כסבה רבי מאיר, תחומין דאורייתא נינהו. כמו דעתו של רבי עקיבא במסכת סוטה דף כ"ז, שהוא אומר שהאיסור לצאת מחוץ לתחום בשבת זה מהתורה. ולכן, כאן כשיש לך ספק האם קנית עירובי תחומין או לא קנית, זה ספק מדאורייתא. וכבר אמרנו שלפי רבי מאיר, אם אדם תמה מהתורה וזה ספק אם הוא ניתר או ספק או לא ניתר, כשזה ספק מהתורה, ספקו תמה. אז גם פה, ספק עירוב, ספק לא עירוב, אנחנו אומרים שהוא לא קנה עירוב. שואלת הגמרא, מה, רבי מאיר סובר תחומין דאורייתא? והתנן, הרי, אדם, כמה מותר לו לצאת מחוץ לעיר בשבת? 2,000 אמה. איך מודדים 2,000 אמה? אז המשנה אומרת, לוקחים חבל באורך של 50 אמה, שני אנשים יוצאים יחד, חוץ לעיר, אחד מחזיק קצה אחד של החבל, שני מחזיק קצה שני של החבל, ואז יודעים שמקצה אחד עד הקצה השני ל-50 אמה, וככה מודדים עוד 50 אמה, עוד 50 אמה. ואם יש למשל איזשהו עמק, בור, אז אם אתה תלך ותמדוד את הירידה לבור, ואת הבור עצמו ואת העלייה, אז אתה בעצם מודד פה מרחק גדול יותר מאשר כשאתה עושה מרחק אווירי. אתה שם חבל מעל הבור ומודד את המרחק האווירי מקצה אחד של הבור לקצה השני של הבור. אז אם זה עד 50 אמה, אתה יכול למדוד את המרחק מקצה אחד לקצה השני, אתה לא צריך להיכנס לתוך הבור ולמדוד גם את הירידה והעלייה. אבל אם זה מרחק, זה עמק של יותר מ-50 אמה, אין ברירה. צריך לרדת לתוך הבור ולמדוד גם את העלייה והירידה. וכשמודדים עלייה וירידה, אז איך מודדים? אם אינו יכול להביאו, זאת אומרת ככה, במקרה שיש לך בור פחות מ-50 אמה, אתה מבליע את הבור בחבל של ה-50 אמה. ואם אינו יכול להבליעו, אם זה בור יותר רחב מ-50 אמה, ואתה לא יכול שאחד יחזיק את החבל בצד אחד של הבור, והשני יחזיק את החבל בצד השני של הבור, וככה אתה מבליע את הבור בפנים, כי הבור עצמו יותר מ-50 אמה, אז אתה חייב, אם כן, למדוד גם את הירידה ואת העלייה. אז על זה, בזו אמר רבי דוסטאי בר ינאי משום רבי מאיר, שרבי מאיר אמר, שמעתי שמקדרים בהרים. הכוונה שעושים, קודרים את ההר, דיינו עושים כמו חורים בהרים. איך עושים את זה? אז ככה, לוקחים חבל לא של 50 אמה, אלא בשביל זה לוקחים חבל של 400. וגם כן, שני אנשים הולכים ומודדים. אחד מחזיק את החבל בקצה אחד, והשני מחזיק את החבל בקצה השני. אז אם הם יחזיקו את זה, דרך אגב, כשמודדים בחבל של 50 אמה, כל אחד מחזיק את החבל כנגד ליבו. ואז זה יוצא פחות או יותר ישר. עכשיו, אם גם כאן בחבל של 400, כל אחד יחזיק את זה כנגד ליבו, אז יוצא שאתה מודד את כל האורך של הירידה ושל העלייה. אבל כאן חכמים הקלו שלא צריך שזה יהיה ככה, אלא זה שלמטה מחזיק את החבל כנגד ליבו, וזה שלמעלה שם את החבל מתחת לרגל. אז יוצא שאנחנו לא מודדים את כל הזווית, אלא אנחנו מודדים את זה קצת ישר. אנחנו מיישרים את הזווית, הרי זווית זה יותר ארוך מאשר ישר. מכיוון שאנחנו מודדים את זה ישר, אז זה יוצא מרחק קצת יותר קטן. כל אחד יכול למדוד את זה בעצמו, לראות כשיש לך אחד למעלה, אדם אחד למעלה ואדם אחד למטה, זה שלמטה מחזיק את החבל כנגד ליבו, וזה שלמעלה כנגד רגליו, אז אתה בעצם מיישר את החבל. לעומת זאת, אם אתה, זה שלמעלה גם יחזיק את זה כנגד ליבו, אז הוא בעצם עושה את החבל שיהיה עקום. וכשהחבל עקום הוא יותר ארוך מאשר כשהוא ישר, אז חכמים הקלו, ככה מרבי מאיר שמעתי, שמקדרים בהרים, אפשר לקדר, לחתוך את ההרים, בצורה כזאת שאנחנו מיישרים את הזוויות קצת, עד 400, ואז אנחנו מרוויחים שטח שאפשר למדוד בתוך 2,000 אמה, שטח יותר גדול מ-2,000 אמה. עכשיו, כל העיכולה הזאת שאתה יכול בעצם להעריך את התחום יותר מ-2,000 אמה בעצם, כי אתה הרי, זה בפועל יוצא, במקום זווית אתה מיישר את זה, זה יוצא בעצם שטח יותר ארוך בסוף, כי אתה בעצם, שטח ארוך, אתה מחשיב אותו כקצר יותר. זה רק דרבנן אנחנו מקילים את הכולה הזאת. והיא סל כדתך שרבי מאיר סובר שהדין של תחומים זה דאורייטה, איך הוא אומר שמקדרים בערים? ממקדרים? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לגבי שני דברים שהמדידה שלהם היא מהתורה. ששם לא מקדרים. למה? כי בדיני תורה לא משתמשים עם הכולה הזאת. ואם כן, אם תחומין זה מהתורה, איך רבי מאיר סובר שאפשר לקדר בערים? לכן הגמרא באמת חוזרת בה, שרבי מאיר עצמו סובר תחומין דרבנן. מה שהוא אומר, שמעתי שמקדרים בערים, זה הוא שמע מרבותיו. רבותיו סוברים שתחומין זה דרבנן. אבל בכל אופן, איזה שני דברים שמהתורה לא מקלים בהם את הכולה הזאת, שאפשר למדוד על ידי שמקדרים בערים? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין מקדרים לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה. ערי מקלט, אם חלילה אדם רצח, אבל זה לא היה בכוונה, זה היה בשוגג, אז מותר לאחד מהקרובי משפחה של מי שנרצח, מותר לו להרוג את הרוצח. אבל התורה נתנה אפשרות לרוצח לברוח לערי מקלט, ושם אסור לגואל אדם, לקרוב משפחה של הנרצח בשוגג, להרוג את את הרוצח בשגגה. עכשיו, המענה, הרוצח בורח מהר לעיר מקלט, הוא לא הספיק להגיע לתוך העיר מקלט, אבל הוא הספיק להיכנס לתוך התחום של 2,000 אמה סמוך לעיר מקלט, זה גם כן מספיק. עכשיו, איך מודדים את 2,000 אמה מחוץ לעיר מקלט? צריכים למדוד שטח כמו שהשטח הוא. אתה לא יכול למדוד את זה על ידי זה, שאם זה מקום גבוה, אתה מקצר את זה על ידי מה שאמרנו קודם, מקדרים. לא, אין מקדרים במדידה הזאת. וכן, עגלה ערופה, אם חלילה מוצאים אדם שנפטר חוץ לעיר, לא יודעים איך הוא נפטר, אז מודדים לאיזה עיר הוא הכי קרוב. והעיר שאליה הוא הכי קרוב, הם צריכים להביא כפרה, מביאים עגלה ערופה, ועושים תהליך שלם שהתורה אומרת איך לחפר על זה שהם לא שמו לב, בן אדם יכול להיות שהוא ברשלנות, יכול להיות שקרה שהוא נפטר. בכל אופן, איך נדע לאיזה עיר הוא יותר קרוב? מודדים. עכשיו, אם אתה מגיע למקום שהוא הר, האם אתה יכול למדוד בצורה כזאת של קידור? לא, אין מקדרים, כי הדין של מדידה בעגלה ערופה זה מהתורה. אבל בכל אופן רואים מפה, שמזה שרבי מאיר אומר שמעת יש מקדרים בערים, אז ממישהו שמע את זה, ודאי סובר, שדין של תחומין זה מדרבנן. עונה הגמרא לא קשיא. מה שבמשנה שלנו רואים שרבי מאיר סובר תחומין דאורייתא, ולכן הוא אומר שאם יש ספק מתי התרומה נתמת, האם זה היה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות, אנחנו הולכים בספק לחומרה. זה דידי, זה דעתו שלו בעצמו, שהוא סובר כמו רבי עקיבא שתחומים דאורייתא. והמשנה שהוא אומר, שמעתי שמקדרים בערים, שמשמע מזה שתחומים זה מדרבנן, זה דבריו דרבי. וכמו שאפשר לדייק בעצם זה שרבי דוסטאי מעיד מרבי מאיר, שהוא בעצמו אומר שמעתי, הוא שמע את זה מרבותיו. דייק ענה מדיקטני, בזו אמר רבי דוסטאי בר ינאי משום רבי מאיר. מה אמר רבי מאיר? שמעתי שמקדרים בערים. הוא שמע את זה מאחד מרבותיו. היה לו, אחד מרבותיו היה גם רבי עקיבא. ממנו הוא ודאי לא שמע את זה, כי הרי רבי עקיבא סובר תחומין דאורייתא. אבל מרב אחר שהיה לרבי מאיר, הוא היה גם אצל רבי ישמעאל, היה אצל עוד מן הסתם. מאחד מרבותיו הוא שמע שתחומין מן הרבנן. שמע מן ה... טוב, בכל אופן אנחנו נשארים בזה, שרבי מאיר סובר שבדאורייתא, בדברים שהם מהתורה, אם אנחנו יש לנו ספק, אנחנו לא הולכים אחרי חזקת הערה. איפה מצאנו את זה לגבי עירובי תחומין, שרבי מאיר סובר שזה דאורייתא. ולכן, אם באדם שם תרומה, מסתפק האם זה נטמע לפני בין השמשות, ואז התרומה הזאת היא, ואז העירובי תחומין לא תפס, או שזה נטמע אחרי בין השמשות, שכבר התחום תפס, שהעירובי תחומין כבר תפס, אז כבר לא אכפת לנו מה קרה עם העירוב. אז אנחנו לא אומרים שהולכים אחרי החזקה של הטהרה שיש לתרומה, ואנחנו תולים שמן הסתם זה לא נטמע עד אחרי בין השמשות, אלא אנחנו מחמירים. למה? ספק מהתורה, מחמירים. אומרת הגמרא, רמי דאורייתא, דאורייתא, רבי מאיר, יש לי סתירה, שבמקום אחר רבי מאיר אומר, שכן נקל בספק דאורייתא. דתנן, מה זאת אומרת כן נקל? נלך אחרי חזקה של טהרה. איפה אנחנו מוצאים את זה? דתנן, ניקח דוגמה. אחד שיש לו איזה סבא, סבא רבא, זקן מאוד, ומגיע לילי סליחות, והוא יודע שהסבא מאוד מקפיד להגיד סליחות כל השמורת הבוקר, אז הוא בא, נכנס לבית של הסבא, בא להעיר אותו. אז הוא ככה נוגע בו בעדינות, רוצה להעיר אותו. ובאותו יום הסבא לא התעורר לסליחות. נגע באחד בלילה. כשהוא נגע בו, אינו יודע אם חי, אם מת. מן הסתם הוא חי, למה לא? ולמחר השכים ומצאו שהוא מת, פתאום הוא שומע, מה, לא שמעת? אז אני... בבוקר קמו וראו שהוא כבר לא היה חי. עכשיו, הוא לא יודע אם הוא נטמע או לא נטמע. בסדר, ודאי שהוא צריך עכשיו להתאבל והכל, אבל הוא לא יודע אם האדם הזה נטמע, הוא הרי נגע בו, רק הוא לא יודע אם באותו זמן הוא כבר היה חי. רבי מאיר מתאר את מי שנוגע, מעמידים בחזקת את אותו אדם שהוא מן הסתם היה חי. כי הוא היה, אתמול הוא היה חי, כנראה כשנגעו בו הוא עדיין היה חי. אז אתה רואים פה שרבי מאיר, אפילו פה בשביל ספק דאורייתא, אם האדם הזה נטמע, הוא נטמע מהתורה. בכל זאת אומר רבי מאיר, שהולכים אחרי חזקת חיים, וחכמים מתמים. למה? שכל התומות דנים אותם כשעת מציאתם, וכיוון שמצאו שהוא לא חי, אז אומרים שכנראה גם לפני כן הוא לא היה חי. אבל בכל אופן רבי מאיר פה אומר, ספק תומה, הולכים אחרי חזקת טהרה, ולגבי אדם ששם תרומה בתור עירוב, והתרומה אחר כך נטמעה, אנחנו אומרים לא הולכים אחרי חזקת טהרה שהיה לה תרומה, ולא אומרים שמן הסתם, בזמן שבין השמשות זה היה טהור, אלא אנחנו מספק אומרים שאולי זה נטמע לפני כן, ואז זה לא קנה עירוב. זה סותר? רבי מאיר אומר, במצווה מהתורה, אומרים ספק, אומרים בספק שחזקת טהרה טהור, או שלא אומרים בספק חזקת טהרה טהור. מתרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבי ירמיה, משנתנו שהיה עליה שרץ כל בין השמשות. חידוש גדול. משנה לגמרי את כל מה שהבנו עד עכשיו. לא מדובר שיש ספק האם התרומה נטמעה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות. ודאי שהיא נטמעה לפני בין השמשות. כי השרץ היה על התרומה הזאת שהוא שם אותה כעירובי תחומין, השרץ היה עליה כל הזמן. ולכן, אומר רבי מאיר, שלא קנה עירוב, שואל את הגמרא, אז למה רבי יוסי אומר שזה כן עירוב? בעל אימא, רבי יוסי ספק עירוב כשר? אלא מתרץ את הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, אחא, הם בעצם מחזקים את התירוץ של רבי ירמיה. מה רבי ירמיה התכוון? מה פירוש השרץ היה עליו כל בין השמשות? איך אתה יודע שהוא היה עליו כל בין השמשות? אתה ראית? לא, אני לא ראיתי. אבל יש שני עדים שמעידים שהם ראו. אבל מה? יש שני עדים אחרים שמעידים שהם גם ראו, אבל הם ראו הפוך. שני עדים מספרים, ראינו שהשרץ היה כל בין השמשות. שני עדים אחרים אומרים, אנחנו ראינו שזה לא היה כל בין השמשות. מה זה משתנה עכשיו? אז אם כן, יש פה שניים מול שתיים, אז כאילו הם פה עדים בכלל? לא. יש כאן איזשהו שינוי. אנחנו יכולים לומר שהתבטל פה חזקת טהרה שהיה לתרומה, כי יש פה שני עדים שאומרים שאין חזקת טהרה. זה הנקודה. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו אחא, במשנה שלנו מדובר שהמאדם שם עירובי תחומין תרומה. ומגיעים שתי קטעי עדים מסכינן. קט אחת של עדים אומרת, זוג אחד של עדים אומרת, אנחנו ראינו שמבעוד יום התרומה נטמעה, ולכן לא קנה עירוב. אין פה חזקת טהרה. השני עדים האלה דבר ראשון מבטלים חזקת טהרה, אין יותר חזקת טהרה. והקט האחת אוסרת, הקט האחת אומרת שהתרומה נטמעה משחשיכה. זאת אומרת, הם אומרים שבזמן של בין השמשות, התרומה הייתה טהורה, וקנה עירוב, זה עירוב מודר למהדרין. רבי יוסי אומר, תשמע, מה פירוש העדות הראשונה ביטלה לי פה את החזקת טהרה? עזוב, מבחינתי העדים האלה אני לא מתייחס אליהם, כאילו אין עדים. קח את העדות הזאת מול העדות הזאת, כאילו אין עדות. אני משאיר את התרומה וחזקת טהרה. רבי מאיר אומר, מה פירוש שאתה משאיר את התרומה וחזקת טהרה? ברגע שיש כאן שני עדים שמעידים שהתרומה נטמעה, החזקת טהרה נפלה. אין פה חזקת טהרה. ולכן, נשאר לנו הספק דאורייתא, בלי שום חזקה. ולכן הולכים ואומרים, ספק דאורייתא, טמא. אנחנו אומרים שמן הסתם התרומה הזאת לא הייתה טהורה בזמן שבין השמשות, ולכן אומר רבי מאיר, לא קנה עירוב. לעומת זאת, לעניין אדם שנגע באחד והיה לו חזקת טהרה, או החזקת שבן אדם הזה חי, אז במקרה כזה אין לי פה עדים שמבטלים את החזקה הזאת. לכן אני משאיר את זה על החזקה, חזקת טהרה, ואני אומר שבן אדם הזה נשאר טהור. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רבא אמר, תראה, מה שרבי מאיר הולך אחרי חזקת ההערה, לגבי אחד שנגע במישהו שהיה חזקת חי ואחר כך בבוקר הוא מת, רבי מאיר אומר שהבן אדם יהיה טהור. אז גם אם יש לי פה שני עדים שמעידים שהוא היה חי באותו זמן, מול זה יש לי שני עדים אחרים שמעידים שהוא היה מת כבר באותו זמן, בכל זאת אומר רבי מאיר שהוא יהיה טהור. למה? הטעם, כי יש כאן תרי חזקי לכולה. יש לי פה שתי סיבות של חזקה להקל. קודם כל חזקה ראשונה, שהבן אדם הזה אתמול היה חי, הלך לישון חי, אז עדיין הוא נשאר בחזקת חיים. חזקה שנייה, שהבן אדם שנגע, הוא הרי היה כל הזמן בחזקת טהור, אז אני משאיר אותו בחזקת טהרה. לעומת זאת לגבי עירוב, שאדם עשה עירוב בתרומה ונתמת, יש לי פה רק חזקה אחת, אחד החזקה לכולה. רק חזקת טהרה, שבשעה שהוא הניח את העירוב, את התרומה, התרומה נוצאה הייתה טהורה. ומצד שני, יש לי כאן שני עדים שמעידים, שהתרומה הזאת נטמעה, בזמן שבין השמשות, או לפני בין השמשות. אז שני עדים האלה מורידים את החזקת הערה, כי זה רק חזקה אחת. נכון שיש כאן שני עדים שמעידים שזה לא נטמע גם, יש פה שני כיתות של עדים. אבל מכיוון שיש רק חזקה אחת, אז הכוח של, של אחת מהכתות של העדים, שהיא מעידה שזה כן היה טמא, יש לה כוח מול החזקה, ואם כן אין כאן חזקת טהרה. קשיא דרבי יוסי, הדרבי יוסי, גם בדבריו של רבי יוסי, יש לכאורה סתירה, כי במשנה רבי יוסי אומר, שבן אדם מניח תרומה, ואחרי זה בשבת מתברר שהיא נטמעה. יש לנו ספק אם היא נטמעה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות. אומר רבי יוסי, כשר. מצד שני, לעניין מקווה, ראינו קודם, שהוא זה שחולק על רבי מאיר, והוא סובר, שאם הבן אדם הזה היה טמא אפילו רק מדי רבנן, וספק טבל, ספק לא טבל, ספק טבל ב-40 סאה, ספק טבל בפחות מ-40 סאה, מחמיר רבי יוסי, ואומר שהוא נשאר טמא. אז זה סותר, מביאה הגמרא על זה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב הונא בר חיננא, שאני טומאה, שאפילו אם היא רק מדי רבנן, היא חמורה, הואיל ויש לה עיקר מן התורה. לכן גם יש לי, כי הרי יש טמאים שטמאים מהתורה, והם צריכים לטבול. ואת אותה טבילה טובל גם זה שנטמא מדי רבנן. אז אם אתה תקל לזה שנטמא מדי רבנן, יבואו גם להקל בזה שנטמא מהתורה. לכן מחמירים בטבילה. שואלת הגמרא, גם האיסור לצאת מחוץ לתחום שבת, נמי דאורייתא היא? כך סובר רבי מאיר. רבי יוסי חולק על רבי מאיר, אבל לא כתוב שהוא חולק עליו גם לגבי האם דין של תחומין זה מהתורה או מדרבנן. אז כנראה בזה הוא מסכים עם רבי מאיר. כנראה שהוא גם סובר שתחומין זה מהתורה. ואם כן, למה רבי יוסי אומר שבספק עירובי תחומין, אז העירוב טוב? עונה הגמרא, לא, רבי יוסי לא סובר שתחומין דאורייתא, כסבר רבי יוסי תחומין דרבנן, גם בזה הוא חולק על רבי מאיר, רבי מאיר סובר תחומין דאורייתא, הוא סובר תחומין דרבנן. ומכיוון שתחומין זה מדרבנן, הוא מקל בספק. וגם אין לה עיקר מהתורה, זאת אומרת, אמנם שבמושג של שמירת שבת, ודאי שיש מצוות שהן מהתורה, אבל בדין תחומין אין עיקר מהתורה. אז בשונה מטומאה דרבנן, אותה טבילה שטובלים בתומה דרבנן, צריכים גם לטבול בתומה מהתורה. אז אם אתה תקל בתומה דרבנן, יבואו גם להקל בתומה דאורייתא. אבל תחומין זה נושא שונה, זה תחום אחר, כמו שאומרים. זה לא קשור למלאכות האחרות של שבת. לכן לא יבואו לטעות בזה שתקל בתחומין, לא יבואו להקל גם במצוות אחרות של שבת. תירוץ שני, והיא באה את אימא. מה שרבי יוסי מחמיר בספק טבילה, זה דידי, זה הסברה שלו. משהו מקל בספק עירוב, דרבי, כי הרי רבי יוסי אומר, שהעיד אבטולמוס, העיד משום חמישה זקנים, אבטולמוס היה רבו של רבי יוסי, והוא זה שסבר שספק עירוב, העירוב קונה, עירובו עירוב. עד הרבי, אבל הוא באמת חולק על זה, הוא סובר שספק מחמירים. די קנמי שזה רבו ולא סברה של רבי יוסי, דקטניה, המשנה אומרת מפורש, אמר רבי יוסי, מיד אחרי שהוא אומר שהוא סובר שבספק אין עירובו, מיד אחרי שהוא אומר שבספק עירובו עירוב, הוא מיד אומר, הוא מוסיף, אמר רבי יוסי, אבטול מוסעיד משום חמישה זקנים שספק עירוב כשר. שמע מינה, מפה אתה רואה מאיפה רבי יוסי לקח את מה שהוא הכשיר, מרבו, אבל הוא עצמו חולק והוא סובר שבספק דרבנן, מחמירים, וגם בספק עירוב, לא מועיל, כמו שלא מועיל, באדם שנטמע מדרבנן, ויש לו ספק אם הוא טבל, או שהוא טבל במקווה כשר, אנחנו אומרים שהוא נשאר טמא מספק. תירוץ שלישי, בסתירה לכאורה בנברי רבי יוסי, רבה אמר, הטעם, כשאדם מסתפק האם טבל כמו שצריך או לא, היינו תמה דרבי יוסי שמחמיר, כי העמד את תמה על חזקתו, הוא הרי היה תמה לפני כן. תשאיר אותו בחזקת תמה, ואימא לא תבל. וזה חזקה אחת. עכשיו, לגבי עירוב, גם אתה יכול להגיד, תעמיד את הבן אדם על החזקה, שבדרך כלל איפה בן אדם נמצא בשבת? סתם, איפה אתה בשבת? בבית, מה זאת אומרת? רק איפה? בעיר שלך? אתה לא שובת שמה בסוף התחום, אני יודע, על הכביש ראשי שם? מה, למה שאני אשבות שם? סתם אדם ששובת חזקה, ששובת בביתו. אז אם כן, אני אגיד, העמד תחום על חזקתו, ונאמר שאין עירובו עירוב. מכיוון שיש כאן גם חזקה שעירובו כן עירוב, כי על התרומה עצמה שבן אדם הניח בתור עירוב תחומין, יש גם כן חזקה שהתרומה הזאת הייתה תאורה. אז יש פה מצד אחד חזקה לומר שאין עירובו עירוב, כי החזקה של אדם שהתחום שלו זה הבית, זה העיר. ומצד שני יש פה סיבה להגיד חזקה שעירובו עירוב, כי אולי נאמר שהתרומה הזאת שנתמת, הרי יש לה חזקת תאורה, כי בהתחלה הייתה תאורה. אז לכן, במקרה כזה, רבי יוסי יקל. אבל רק לעניין ספק תומה, הוא יחמיר. כי יש פה רק חזקת תומה. שואלת הגמרא, הרי במקווה גם כן יש ספק האם היה במקווה 40 שאה כשהוא טבל או לא. ועד רבה, יש פה חזקה לכולה. כמו שיש לך חזקה להחמיר, שבן אדם הזה תמה, תשאיר אותו בחזקת תומה, יש לי פה גם חזקה להקל. המקווה הזה כנראה היה בו 40 שאה, אז אם כן תשאיר אותו בחזקה שלו, שיש בו 40 שאה, וכנראה שהאדם שטבל נטהר, עמד מקווה על חזקתו, ואימא לא חסר, אולי כשהבן אדם הזה טבל, הוא טבל במקווה כשר. תרצת הגמרא, אם זה באמת היה מקווה שבהתחלה בטוח היה בו 40 שאה, אז אתה צודק, רבי יוסי היה אומר שהתמה הזה שהוא טבל, אז אנחנו מעמידים אותו בחזקת שהוא טהור. אבל כאן מדובר במקווה שמעולם לא נמדד, ולכן אין לו חזקת כשרות. יש לבן אדם התמה שטבל במקווה הזה, יש לו חזקה שהוא טמא, ואין שום חזקה לומר שהמקווה הזה יטהר אותו, אחרי הוא נשאר בחזקת תומתו. לעומת זאת, כשיש לנו תרומה, שתמים אותו בסוף התחום, אז מכיוון שאנחנו אומרים שיש פה חזקה, שהתרומה הזאת הייתה תאורה מצד שני, כי בהתחלה התרומה הזאת הייתה תאורה, אז יש לך ספק אם נטמעה או לא, אתה משאיר אותה בחזקת תארה, ולכן אומר רבי יוסי, עירובו עירוב, ועד כאן דף למד ה'.